מסכת שבועות דף מ"ז. היה אחד מהם שיחי בקובייה, הטו למלי, תנא פסולה דאורייתא, וקטני פסולה דרבנן. למדנו במשנה, שאדם שהוא, ראינו שנשבע על השקר, אם כן מלא, הוא פסול לשבועה. ולכן, אם האדם תובע אותו לדין, והוא מחויב שבועה, אינו יכול להישבע אותו הנתבע. אלא שכנגדו התובע הוא נשבע ונוטל. התנא ממשיך ואומר שגם אם אותו הנתבע הוא אחד שמשחק בקובייה, הרי שהוא פסול, נחשב גזל מדרבנן, ולכן אותו הנתבע פסול לשבועה, ולכן אותו התובע הוא נשבע ונוטל. שואלת הגמרא, לכאורה כיוון שכבר למדנו שאדם שהוא בעל עבירות נשבע לשקר, באופן כזה התובע נשבע ונוטל, אם כן מה החידוש בכך שאמר שיהיו מסחי בקובייה שגם כן לא יכול להישבע? ענה גמרא, לפני כן דיברנו על אחד שהוא פסול לשבועה כי הוא עבר עבירות דאורייתא, נשבע לשקר זה עבירה דאורייתא. לעומת זה מסחק בקובייה זה לא נקרא גזל מדאורייתא, שהרי הוא הסכים לשלם, ככה סיכמו ביניהם כשהם משחקים. אף פי כן, כיוון שמדרבנה זה נחשב הדבר לגזל, כי זוהי אסמכתה, לפיכך הדין בזה שאם הוא אכן לוקח כסף מחברה כשהוא משחק בקובייה, הוא פסול מדרבנן גם לעניין שבועה, שכנגדו נשבע ונוטל. היו שניהן חשודים. אמר לרבה לרב נחמן, החיתנן, אמר לי, לא ידענה. היחתה מאי, אמר לי, לא ידענה. למדנו במשנה, שאם גם התובע וגם הנתבע, שניהם חשודים להישבע לשקר. אז בזה יש דעה אחת במשנה, שחזרה שבועה למקומה. לפי דעה אחרת במשנה, יחלוקו. אחד זו דעת רבי מאיר, ושני זו דעת רבי יוסי. אבל היו דעות שונות באמוראים, מה אומר רבי יוסי? ומה אומר רבי מאיר? לכן שאל רבת רב נחמן, החיתנן, מה אנחנו גורסים במשנה? מה סובר רבי יוסי ומה סובר רבי מאיר? אמר לו, אני לא יודע. אמר לו, הכל פנים, מה ההלכה? אמר לו, גם את זה אני לא יודע. איתמר, אמר רבי יוסי בר מניומי, אמר רב נחמן, רבי יוסי אומר יחלוקו. כלומר, רבי יוסי בר מניומי אומר, שרב נחמן לאחר מכן החליט בדעתו, שהגרסה הנכונה היא שרבי יוסי הוא זה שאומר שיחלוקו. וכן תנא רב זווית בראש עיה, רבי יוסי אומר יחלוקו. איכא דאמרי, תנא רב זווית, רב זווית שנה, שכתוב בריתא, אמר רבי הושעיה, התנא, רבי יוסי אומר יחלוקו. אמר רב יוסף בר מניומי, עבר נחמן עובדה יחלוקו. שאכן גם נחמן הלכה למעשה, כך הכריע על ההלכה לאחר שמה שהוא ענה לרבה, ולאחר מכן הוא הכריע שרבי יוסי סובר יחלוקו, וככה מכן נהג למעשה כרבי יוסי נמוקו עמו, שבאופן כזה שבין התובע ובין הנתבע שניהם חשודים, הדין בזה שיחלוקו. חזרה שבועה למקומה, להיכן חזרה? אמר רבי אמיר, רבותיה שבבל אמרו, חזרה שבועה לסיני. רבותיה שבארץ ישראל אמרו, חזרה שבועה למחויב לה. למדנו במשנה, שדעת רבי מאיר, שאם גם התובע וגם הנתבע שניהם חשודים, אז הדין בזה, אומר רבי מאיר, חזרה שבועה למקומה. שואלת הגמרא, מה כאן למקומה? לכאן חזרה? רבי אמיר אמר, שנחלקו בזה רבותינו האמוראים. רבותינו שבבל אמרו, כוונת רבי מאיר חזרה שבועה לסיני. דהיינו, קדוש ברוך הוא השביע את עם ישראל בהר סיני על כל התורה כולה, גם המצוות לא תגזול. וממילא, הוא ייפרע מאדם שכופר ממון לחברו. אבל בית הדין, הם לא מטפלים בדבר הזה כלל ועיקר. לא יכולים לא לגבות ולא להשביע. ואילו רבותינו שבארץ ישראל אמרו, חזרה שבועה למחויב לה. כלומר, כיוון שאי אפשר להשביע לא את זה ולא את זה, לפיכך השבועה מוטלת על אותו הנתבע. והיות שהנתבע הזה הוא לא יכול להישבע, ממילא עליו לשלם. אנחנו רצינו להקל עליו ולחייב שבועה את אותו התובע שישבע ויטול. אבל להיות שגם אותו אפשר להשביע, אז אם כן חוזרים לעיקר הדין, שאותו הנתבע הוא צריך להישבע, תורה התירה השבועה. הוא לא יכול להישבע, שישלם. אמר רב פפא, רבותינו שבבבל רב ושמואל, רבותינו שבארץ ישראל רבי אבא. אומר רב פפא, מי להכינויים אלה רבותינו שבבבל, רבותינו שבארץ ישראל? רבותינו שבבבל הכוונה היא רב ושמואל, כפי שתכף נראה. ומי זה רבותינו שבארץ ישראל? הכוונה היא על רבי אבא. רבותינו שבבבל רב ושמואל יתנן, וכן היתומים לא יפרעו אלא בשבועה, והבינן בה ממן אלי מלווה אבו הון שקיל בלא שבועה, והנהו בשבועה אלא הכי כאמר, וכן היתומים היתומים לא יפרעו אלא בשבועה. לרב ושמואל דאמר את רביהו, לא שנו אלא שמת מלווה בחיי לווה, אבל מת לווה בחיי מלווה כבר נתחייב מלווה לבני לווה שבועה, ואין אדם מוריש שבועה לבניו. כאן מצינו שזו דעת רב ושמואל שאמרו שאי אפשר להשביע ממילא לא גובים כלל. מצאנו את זה לגבי מהדין של המן במשנה, שהיתומים לא ייפרעו אלא בשבועה. ושאלנו על זה, על מי הכוונה היא? ממי אותם יתומים רוצים לגבות את החוב? אם הכוונה היא שהיתומים מוציאים שטר על הלווה ואומרים לו, אתה צריך לשלם לנו, להביא את המאבינו כסף, ואז זה מחדש התנה שלא ייפרעו אלא בשבועה. הייתכן, הרי אביהם היה יכול לגבות גם בלא שבועה, ואם כן מדוע שהם יצטרכו לגבות דווקא בשבועה? הרי תמיד הכוח של היתומים הוא יותר חזק מאביהם, אם כן כיוון שאביהם יכול לגבות מהלווה בלי שום דבר, אז למה שהיתומים יצטרכו להישבע? אלא הסברנו שהכוונה היא שאותם היתומים באים לגבות מהלווה וגם הלווה מת, מלא יתומים באים לגבות מהיתומים. לפיכך, אז אמרנו שאין היתומים בניו של המלווה גובים, אלא עד שישבעו, כמו שכתוב משנה, שלא פקדנו הבא ולא מצאנו בין שטרותיו, כתוב שהשטר הזה שבנגבות מנו הוא פרוע. ועל זה הוסיפו רב ושמואל ואמרו, מתי אמרנו שהיתומים האלו יכולים לגבות את החוב על כל פנים בשבועה? זה דווקא אם המלווה מת עוד בחייו של הלווה, וממילא החוב הזה נפל כבר, השטר הזה, לידי היתומים, שהם עצמם יכלו להיות לגבות את החוב הזה מהלווה. כאילו הם עצמם נעשו עכשיו מלווה, והם יכולים לגבות מהלווה. לפיכך, אם לאחר מכן הלווה מת, הם הולכים ליתומים שלו, היתומים של הלווה, וגובים מהם בשבועה, שבועה שלו פקדנו הבא. אבל אומרים רב ושמואל, אם הלווה מת בחיי המלווה, כיוון שההלכה אומרת שאין האדם יכול לגבות את החוב שלו מהיתומים, אלא אם כן הוא יישבע להם שאכן הוא לא גבה את החוב הזה מאביהם. אם כך, אם אותו המלווה לאחר מכן מת, אין הבנים שלו יכולים לגבות. למה? מפני שאין אדם מוריש שבועה לבניו. מה האדם מוריש לידים שלו? רק חוב שהוא ברור. חוב כזה שהיה בלי שום ספק שחייבים לו את הכסף. הוא יכול לגבות אותו גם בלא שבועה. אז אם הוא מת, הידים שלו יכולים לגבות אותו. אבל חוב כזה שאם הוא היה בא לגבות אותו, הוא לא יכול לגבות אותו, אלא אם כן עד שישבע, כלומר שלנו ספק באמיתות של החוב הזה. אם אותו האדם מת, אותו המלווה, הבנים שלו עכשיו באים לגבות את זה מהיתומים של הלווה, הם לא יכולים לגבות. למה? אין אדם מוריש על בנם. כלומר, אין האדם מוריש חוב כזה שיש בו ספק, ואי אפשר לגבות אותו אל העד שאותו המלווה יישבע. כיוון שהוא לא יכול להישבע, לכן מלא אין בניו יכולים להוריש אותו. ולכן אין מה לעשות, צריך לחכות משמיים שיגלגלו להם את המון זה בחזרה. מה רואים אנחנו מכאן? שדעת רב ושמואל, כשיש דבר כזה, שאדם שחויה שבועה לא יכול להישבע, אז אם כן מלא, אין לנו, אי אפשר לא להשביע ולא לפרוע את החוב. הוא הדין בענייננו. כיוון שאי אפשר להשביע לא את התובע, לא את הנתבע, כי שניהם חשודים על השבועה, לכן לא משביעים ולא גובים את החוב. לעומת זה, רבותינו שבארץ ישראל, רבי אבא, דאהו גברא דחטף נסקה מחברי. אחד מצינו שלפי דעת רבי אבא, כאשר אדם מחויב שבועה, והוא לא יכול להישבע, ממילא מותר לשלם. ראינו את זה לגבי מקרה אחר. מה היה שם? אדם אחד חטף איזה חתיכה טס מכסף מחברו, נקרא נסקה. אתה לקמד רבי עמי, בא לפני רבי עמי, יתיר בי הבא קמה, הייתה חד סהדד מחטף חטפה מיניה. אמר לה, אין חטפה ודידי חטפה. אותו התובע טבע את חברו לפני רבי עמי. והיה רבי הבא, תלמידו של רבי עמי, יושב לפניו. אותו התובע הביא עד אחד, שראה שאכן האיש הזה חטף את הטס הזה ממנו. שאלו את הנתבע, מה אתה אומר? אומר, אמת, חטפתי, אבל זה שלי, לכן חטפתי את שלי. אמר רבי עמי, היכי לידני דייני להיידינה, נמה להזיל שלים לקעת רי סעדה, נפטרה יקחת סעדה, נמה להזיל אשתבע, כמה די אמר מחטף חד שהבה לה כגזלן. אמר רבי עמי, יש כאן תסבוכת גדולה, מה הדיינים ידונו בדבר הזה, מה יפסיקו? אם נאמר לו, לאותו הנתבע, לך תשלם, למה? כיוון שיש פה עד שאומר שהראשון הוא היה מוחזק, אז מי שמוחזק בחפץ, אנחנו תולים לומר שזה שלו, למרות שאתה טוען שזה שלך, לא. מי שמוחזק בחפץ שלו, היות שיש פה עדות ששייך, היה הראשון מוחזק בדבר הזה, הוא נאמן, ואם כן עליך לשלם לו, אי אפשר לפסוק כך, למה? כיוון שאין לנו שני עדים שמעידים שהראשון היה מוחזק, ואתה חטפת ממנו, יש רק עד אחד, אז הוא לא נאמן. מה נגיד? שנפתור אותו לגמרי? אי אפשר, למה? כיוון שיש עד אחד מעיד שהוא חטף. מה נאמר לו? כשיש עד אחד מעיד נגד אדם, לפי ההלכה הוא צריך להישבע. אז נגיד לו לנתבע הזה שהוא יישבע. גם את זה אי אפשר, למה? מה השבועה שאדם צריך להישבע? הוא צריך להישבע להכחיש את העד. העד אומר, חטפת? הוא צריך לומר, לא חטפתי. אבל כאן האדם הזה אומר, אני חטפתי. אלא שהוא טוען טענה אחרת, הוא אומר, זה שלי חטפתי. הוא לא יכול להישבע להכחיש את העד. אז אם כן נמלא, זה כמו גזלן שלא יכול להישבע, גם זה, הוא לא בלי שהוא גזלן, אבל הכוונה היא אותו רעיון, שהוא לא יכול להישבע. לכן מה עושים במצב שכזה? זו השאלה הייתה של רבי עמי. אמר לי רבי אבא, הווה מחויב שבועה ואין יכול להישבע, כל מחויב שבועה ואין יכול להישבע, משלם. אמר רבי אבא, הדין בזה ברור, כיוון שאותו החוטף הוא מחויב שבועה, כי יש עד אחד מעיד כנגדו, אומר שהוא לקח ממון שהיה ביד חברו, אז הוא מחויב שבועה. אלא מה? שהוא לא יכול להישבע. טוב, מי שמחויב שבועה מן התורה והוא לא יכול להישבע אותה, עליו לשלם. ככה פסק רבי אבא שם. אם כן, הוא הדין בענייננו כאן. אם יש גם תובע וגם נתבע, שניהם רשעים, שניהם חשודים על השבועה, אז אומרים לנתבע, אתה מעיקר הדין מחויב שבועה ולהיפטר. היות שאתה לא יכול להישבע, עליך לשלם. אם כן, זה מה שאמרנו למעלה, שרבותינו שבארץ ישראל אומרים שחזרה שבועה למקומה. מי זה? הרבי אבא. כאן ראינו, כאן ראינו. ראינו שכאן הוא פסק, שכל מחויב שבועה ולא יכול להישבע משלם, הוא הדין בענייננו. אמר אבק ותד רבי אבא מסתברא, שכל פעם שיש שבועה כזו שאדם לא יכול להישבע אותה, הדין הוא שעליו לשלם. דתן רבי עמי, שבועת השם תהיה בין שניהם, ולא בין היורשים. כתוב הפסוק לגבי אדם שיקריד חפץ ביד חברו, שבועת השם תהיה בין שניהם, אם לא שלח אדם לך תרעו, לקח בעליו לא ישלם. מה זה בין שניהם? משמעות הדברים היא דווקא אם בעלי הדין הם עצמם נמצאים כאן קיימים, רק אז יש שבועה, ולא בין היורשים. אם הם לא נמצאים בעלי הדין, רק היורשים שלהם, אז אין שבועה. היכי דמי, באיזה אופן הפסוק בא ללמד אותנו שיורשים לא נשבעים? אלי מדי אמר למנה לאבא ביד אביך, ואמר לחמישים איתלה וחמישים ליתלה, מה לי הוא ומה לי אבו. אם הכוונה היא שאותו היורש תובע את הבן של את היורש השני ואומר לו, אבא שלי הלווה לאביך המנה, ואומר לו היורש השני, לא נכון, אבא שלי היה חייב לאבא שלך רק 50 זוז בלבד ולא יותר מזה. כלומר, הנתבע טוען טענת בריא. אם ככה, מה הבעיה שאותו היורש יישבע ויפטר על השאר? הרי הוא טוען טענת בריא. אליו דה אמר לי, מנה לאבא ביד אביך, אמר לי 50 ידענה ו50 לא ידענה. היא אמר בשלמה אביב כי היגבנה מחייב, יצריך קרל מפטר גבי יורשין. אלה היא אמרת, אביב כי היגבנה מפטור, קרל גבי יורשין, למה לי? אומר, אלא ודאי, הפסוק בא לפתור באופן כזה, באופן שאומר לו אותו הבן, אני יודע שאבא חייב לאביך 50, אבל 50 דינרים הנוספים אני לא יודע. עכשיו, לגבי אופן כזה, אם אביו היה אומר 50 אני לא יודע, אם הוא היה אביו אומר 50 אני חייב, 50 אני פטור, מה הדין בחי גבנה? מודה מקצת הטענה וחייב שבועה. ואם הוא היה אומר 50 הנוספים אני לא יודע, אז בזה מה אנחנו אומרים לו? שעליו לשלם. למה? כמו שאמר רבי אבא, מי שמוטל עליו שבועם והוא לא יכול לשבע אותה, מתוך שני יכול לשבע, משלם. אם ככה, אז מובן עכשיו מדוע התורה צריכה ללמד אותנו שאם היורש אומר 50 אני יודע שאבי חייב לאביך, ו-50 הנוספים אני לא יודע, התורה באה לחדש לנו שהיורשים הם פטורים. אז מובן יפה מה הפסוק בא ללמד אותנו. אבל אם תאמר לי שאם אביו היה טוען 50 אני יודע ו-50 אני לא יודע אם אני חייב לך או לא, הדין בזה שהוא גם כן היה להישבע, ודאי הוא לא יכול להישבע כי הוא לא יודע, אבל היה פטור מהתשלומים. אז אם כן, מה הפסוק בא לחדש לי שהיורשים פטורים? קל וחומר שהיורשים פטורים. אלא על כוחך שאביו אם היה טוען 50 אני לא יודע, מתוך שני יכול להישבע, משלם. והתורה חידשה לגבי היורשים שהם פטורים בזה. מכאן אומר רבה, סיעתה על דברי רבי אבא, שכל מקום שאדם חייב שבועה והוא לא יכול לשבע אותה, אומרים תוך שני יכול לשבע לשלם. רק לגבי יורשים יש דין מיוחד שהתורה פטרה אותם. וכן הוא הדין לגבי תובע ונתבע, כאשר שניהם חשדים על שבועה, כיוון שנתבע זה מעיקר דין, הוא חייב להישבע או להיפטר, הוא לא יכול להישבע, ישלם. ורבו שמואל, היי שבועת השם, מהי קדר שבה? אם בעילה לחידתניה, שמעון בן טרפון אומר שבועת שם תהיה בין שניהם, מלמד שהשבועה חלה על שניהם. מת הגמרא, לפי רבו שמואל, אם כן, מה הם דורשים הפסוק שבועת השם תהיה בין שניהם? הרי כדי לפתור את היורשים, זה לא הוצרח לנו בדבר הזה. אז אם כן, מה התורה בא להדגיש בין שניהם? אלא הם אומרים, בין שניהם זה בא ללמד אותנו שהעונש יש לא רק כלפי אותו הנשבע לשקר, אותו הנתבע, אלא גם על התובע. למה עשית עסקים? למה הפקעת את זה ביד אדם כזה שהוא לא נאמן, שלאחר מכן הוא צריך להישבע לשקר, ונוצר בדבר הזה חילול השם. דרך אגב, כיוון שהגמרא הביאה שמועה בבנו של רבי טרפון, שמעון בן טרפון, אז הגמרא מביאה עוד כמה שמועות משמו. שמעון בן טרפון אומר, הזהרה לעוקב אחר נואף מניין, תלמוד לומר, לא תנאף, לא תנאיף. עוקב כלומר, מי שהוא עוזר, הוא הולך אחריו, כדי לעזור להביא לו עוד נשים של איסור. מניין שגם הוא עובר עבירה, כתוב הפסוק לא תנאף, לחשו חזל לא תנאיף, אל תגרום לאחר שהוא יחטא. ותרגנו ואהו לכם, שמעון בן טרפון אומר, תרתם וגיניתם באהולו של מקום. שם בתחילת חומש דברים, אומר שם הפסוק מזכיר את מה שהיה בעין של מרגלים, ותרגנו ואהו לכם. מה זה תרגנו? שמעון בן טרפון הוא מסביר, תרתם, תרגנו שתי מילים, תרתר זה תרתם, הלכתם ורגלתם בארץ, תרתם את הארץ, וגנו, כנאי גיניתם באהלו של מקום, כשבחו ישרה שכינתו ביניכם, ואתם גיניתם אותו, אמרתם שהארץ שהוא נתן לכם לא טובה. עד הנהרה גדול נהר פירת, שמעון מטרפון אומר, קרב לגבי דהינה וידהן. גם כן עוד רשן נוסף שאומר שמעון מטרפון במקום אחר, הפסוק אומר לגבי ארבע נהרות שיוצאים מעדן, אז אומר עד הנהר הגדול נהר פירת. הנהר הזה, נהר רביעי, הוא נהר קטן שבהם, ולמה אם כן הפסוק אומר עליו נהר הגדול, נהר פירת, אלא כיוון שהוא הזכר כאן ליד עיין של ארץ ישראל שהיא חשובה, לכן גם פסוק הזכיר אותו בלשון של חשיבות. שמעון טרפון אומר, זה כמו שאומרים לאדם, תתקרב לאדם שמשך את עצמו בשמן ובסמים, ואתה תתקרב אליו, תדבק ומלא, השמן הטוב הזה שנמצא עליו, מרוח עליו, ידבק גם בך. דבר רבי ישמעאל, טענה עבד מלך כמלך. רבי ישמעאל אומר את אותו תוכן בלשון אחרת, אומר, למה נקרא הנהר הגדול נהר פירת? כי העבד של מלך, גם הוא מלך, גם הוא מתייחסים אל אנשים כמלך, כי יש לו השפעה על המלך. אותו דבר, כיוון שהנהר הזה קרוב לארץ ישראל, שארץ ישראל משובח עם כל הארצות, לכן הנהר הזה גם כמשובח, וקוראים לו נהר הגדול. חלווני על פלקסו וכו'. תניה אמר רבי, תורח שבועה זו למה? למדנו במשנה, אדם שהוא אמר לחנווני, תן לפועלים שלי כסף, כי אני יש לי מטבע גדול סלע, אתה תיתן להם מעות, ואני אחר כך אשלם לך סלע שלם. באים הפועלים ואומרים, זה לא נכון, הוא לא נתן לנו כלום. חנווני אומר, נתתי להם. אז החנווני נשבע לבעל הבית שהוא שילם להם, ובעל הבית צריך לשלם לו כסף. וכן, אותם פועלים נשבעים לבעל הבית שהם לא קיבלו כסף מחנווני, ואכן, אותו בעל הבית צריך לשלם גם להם. אז זה אמר ריבי, תורח שבועה זו למה, מה פתאום שנשביע גם את זה וגם את זה? לא מבואר כאן להדיעה מה בדיוק ריבי רוצה שנעשה. הכל פנים, הוא לא הסכים עם הדבר הזה ששניהם ישבעו. אמר לרבי חייא, תנינה, שניהם נשבעים ונוטלים מבעל הבית. אמר לו בחייה לרבי יהודה הנשיא, כבר אתה עצמך הסכמת לנו בדבר הזה, שנית ככה במשנה, שאכן שניהם נשבעים גם החנווני וגם בעל הבית. קיבלה מיניה או לא קיבלה מיניה? אומרת הגמרא, האם לאחר שאמר לו בחייה שככה הוא שנה כבר את הדין הזה, אם כן ודאי שככה קיבל מרבותיו. אז אם כן, מן אחרי שאמר את הדברים האלה, האם רבי חזר בו והסכים לכך או לא? תא שמע דתניא, רבי אומר, פועלים נשבעים לחנווני, ואם היית ועל הבית, אם בא אליה. את הגמרא נראה מהברייתא, שאכן רבי, גם לאחר שאמר לו בחייה, רבי עמד בדעתו ולא הסכים להלכה הזו. לא מסתבר לו. למה? כי כתוב ברייתא, פועלים נשבעים לחנווני. משמע, שפועלים לא נשבעים לבעל הבית כדי שישלם להם, אלא פועלים נשבעים לחנווני, וחנווני צריך לשלם להם. משמע מזה, שבעל הבית משלם לחנווני, וחנווני הוא משלם לפועלים, נמצא בסיכום שחנווני הפסיד. אומרת הגמרא, אמר רבה, הפועלים נשבעים לבעל הבית מעמד חנווני, כי יחיד ליקס הוא מיני. רבה אמר, אין מכאן ראיה שריבי לא קיבל. ייתכן שאכן ריבי קיבל את הדברים, אלא שכוונת הדברים היא אחרת. מה כוונה פועלים נשבעים לחנווני? פועלים נשבעים לבעל הבית, כי בעל הבית צריך לשלם פעמיים. בעל הבית משלם גם לחנווני, כי הוא טוען שילמתי לפועלים על פי מה שציווית אותי. בעל הבית צריך לשלם לפועלים, כי הם טוענים אנחנו עבדנו אצלך, וחנווני שילם לנו. אז מה זה פועלים נשבעים לחנווני? כוונה היא פועלים נשבעים לבעל הבית, במעמד החנווני צריך שהחנווני יהיה שם באותו הזמן שהם נשבעים. למה? כדי שאם באמת הם קיבלו מחנווני את הכסף, הם התביישו ממנו לשבע לשחר. איתמר, שתי קטעי עדים מכחישות זו את זו. אמר רב הונה, זו באה בפני עצמה ומעידה, וזו באה בפני עצמה ומעידה. וחסדה אמר, בהדס ההדש הקרה, למה לי? הגמרא אומרת, מה הדין אם יש שתי קבוצות של עדים, שיעידו על דבר אחד למשל. שני עדים אומרים, ראינו את פלוני גנב, גזל. ושני עדים אחרים אומרים, לא נכון, הוא לא גזל. יש פה שניים מכאן מחישים זו את זו. מה הדין עכשיו לגבי עניין אחר? האם שתי עדים האלו כשמעידים בעניין אחר הם נאמנים? או כיוון שלנו ספק מי מתוך שתי העדים האלו, איזו קט היא דוברת שקר, אם כן לעולם שתי הכיתות האלו הם ייפסלו. אז רב הונה אומר, באמת בעדות ההיא לגבי אותו אדם שגזל, יש לי ספק מי מהם דובר שקר, לכן שתי העדים האלו, שתי הכיתות העדים, התבטלה עדותם. אבל בעניין אחר, כל אחד מחמת הספק של עדיין חזקה של נאמנות, ולכן בכל עניין אחר יכולה לבוא קט של עדים הזו ולהעיד באותו עניין, והעדות שלהם תתקבל בכל עניין אחר. וחסדי אמר, כיוון שיש לי ספק בין השתיים האלו מי מתוכם דובר שקרים, לכן למה שנאמין להם מעטה עד העולם? לכן עדותם מעכשיו ואילך בטלה, גם שזו וגם שזו. אומרת הגמרא, יש כמה מקרים לדון לפי המקרה הזה. שני מלווין ושני לווין ושני שטרות, היינו פלוגתיו. דהיינו, מה הדין כאשר יש מקרה שראובן הלווה לשמעון ויש בידו שטר, וחתומים עליו עקת העדים הראשונה, ולוי הלווה כסף ליהודה וחתומים עליו עקת השנייה. האם ראובן יכול לתבוע את זה משמעון על ידי עקת העדים שיש לו? או שאומר לשמעון, אני אומר שהעדים האלו הם שקר, שראינו כבר היה להם ויכוח בעניין אחר, שקת עדים נגד קת עדים, והדין לוי, האם לוי יכול לתבוע מיהודה כסף? או יאמר ליהודה, שתי העדים האלו מעדי שקר, שראינו אותם בעניין אחר, שהם היו נגד קת עדים אחרת. זה בעצם אומרת הגמרא, מחלוקת רב הונא ורחזה, אפי רב הונא, כל קת יכול, כל מלווה יכול לגבות על פי העדים חתומים בשטר שלו, כי הוא טוען שזה אמת, ולפי דעת החסדה, שתי השטרות האלה בטלים. מלווה ולווה הוא שני שטרות, יד בעל השטר על התחתונה. אבל אם אותו המלווה, ראובן הלווה לשמעון, בשני שטרות, בשטר אחד חתומים עליו הקת הראשונה, ושטר השני חתומים עליו הקת השנייה. אני אומר יד מלווה, אותו יד בעל השטר מלווה, הוא ידו על התחתונה. למה? כי הרי ודאי שאחד משתי השטרות האלו, העדים שחתומים עליו הם עדי שקר, ולכן המוציא לחברו על עבריה, לכן הוא יכול לתבוע אך ורק באותו השטר שכתוב בו הסכום הפחות והנמוך ביותר. שני מלווין ולווה אחד ושני שטרות, היינו מתניתין. אבל אם יש ראובן ושמעון, שניהם הלוו ללווה אחד, שניהם הלוו כסף ללוי. ראובן בשטר שלו חתום על קת העדים הראשונה, שמעון בשטר שלו חתום על קת העדים השנייה. זה בעצם המקרה של המשנה. במשנה ראינו שאם יש גם התובע הזה וגם הנתבע, שניהם בעצם, דהיינו אותו הפועל, ומצד השני זה חנווני, אחד מתוכם ודאי זה, הוא משקר בדבריו. ומצד שלישי יש פה בעל הבית, לא יודע מי הדובר שקר. האם אותו הפועל או אותו החנווני, מי הדובר שקר? אז אם כן, הוא צריך לשלם לשניהם. גם כאן אצלנו, יש כאן אדם, אותו לווה, אבל יש שני אנשים שתובעים כוח הנביקת עדים אחרת. אבל הוא לא יכול לומר לאחד, העדים שלך הם שקרנים. יגיד, לא אדרבה, העדים של המלווה השני הם עד השקר. לכן צריך לשלם לזה ולזה. כל זה דווקא לפי דעת רב הונא, שאומר שכל קת עדים לפני עצמה היא אמת. כמובן לפי רב חסדא אדרבה, שני העדים, שני הכיתות העדים האלה הם שקר, ולכן לא יכול לגבות אף אחד מהם. מוסיפה הגמרא, שני לווין ומלווה אחד ושני שטרות, מהי? מה הדין שמלווה אחד שילווה לשמעון על פי קת העדים הראשונה, וללוי הוא ילווה לו על פי קת העדים השנייה? מה הדין? האם בזה גם כן רב הונא יגיד שאפשר להוציא? למה? מכיוון שלכל לווה הוא בא אליו ואומר לו, אדוני, יש לי פה קט עדים שאומר שאתה חייב לי. או כל לווה אומר לו, אדוני, לא. באופן כזה אדרבה, אני אומר לך, הרי אתה בעצמך לקחת את קט העדים שנייה. אם כן, אתה מודה שהקט שנייה היא אמיתית. אז אני טוען, אם כן, הכוחך שהקט העדים שאתה החתם בה עליי, זה שקר. או נאמר לו ככה. כיוון שלמרות שיש פה מלווה אחד, כיוון שלכל לווה הוא בא אליו עם עדים אחרים, אומר לו כלפיך, אני אומר שאלה העדים אמיתיים, ואין לווה אחד יכול להסיט את התביעה ולהפיל אותה על הלווה, על השטר השני. מתיב רב הונא בר יהודה, אחד אומר גבוה שתי מרדעות ואחד אומר שלוש, הייתם קיימת. אחד אומר שלוש, אחד אומר חמש, הייתם בטלה. מצרפים לעדות אחרת. מה אליו לעדות ממון? אמר רבה, הוא ואחר מצרפים לעדות אחרת של ראש חודש. דהבה להוט רב אחד, ואין דברה של אחד מקום שניים. הגמרא מקשה על רב חסדא שאמר שעדותן בטלה, בעדי שדה שקרה למה לכמה שלי ספק מי מתוכם דובר אמת, לכן כל העדות היא בטלה. כתוב גבי עדות החודש, אם אחד אומר, זה גבוה, ירח, נראה גבוה כאילו על מעל קרקרה, כאילו שתי מרדעות, מרדעת זה מקל שבו נותנים מכות לבהמה. אחד אומר, גבוה כמו שלוש, עיתן קיימת, כי יכול את אדם לטעות בכזה הפרש של גובה. אבל אם אחד אומר, גובה שלוש מרדעות, אחד אומר, חמש מרדעות, זה הפרש כך גבוה, ודאי עדותן בטלה. אבל הכל פנים מצטרפים לעדות אחרת. רואים, מה כמובן עדות אחרת משמע? שאם הם הולכים להעיד בעדניין אחר, לא אומרים, כמו שהתברר שבעדי שקר, אז אם כן בטלים לא יכולים להעיד לעולם. אם כן מוכרח מכאן נגד דעת רב חסדא, גם עדות שהתבטלה כאן, אני אומר שבמקום אחר היא נאמנת. אומר, אבל לא הכוונה היא ששני האנשים האלה הולכים להעיד במקום אחר. אלא כוונה בעין זה עצמו, עם אחד שאמר שלוש מרדעות, ורואים את חברו, בעוד אדם אחר אומר, גם אני ראיתי שלוש מרדעות, מצטרפים שניים ביחד, ועיתן תהיה קיימת. למה? מכיוון שכאן שני אנשים שאומרים שלוש, והשני, השלישי שאומר, גובה חמש מרדעות, עיותו בטלה, ונחמי, הוא מכאן ואילך, עיותו בטלה לעולם. אבל עכשיו, זה שאמר שלוש, מצטרף לדברי חברו, כן, העד השלישי שאומר חמש מרדעות, עד דבריו חשובים מול השניים האחרים. ולעולם באמת בענייננו, אם שתיים נגד שתיים ייתכן, כדעת החסדה, שנחשבים עד השקר ויהיו פסולים לעולם. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.